פסחים, דף קוף י"ז, מתחילים בעזרת השם, דף קוף ט"ז עמוד ב', בשורה האחרונה, לפיכך אנחנו חייבים. במשנה למדנו, בכל דור ודור, גם בדור שלנו, חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו היה עבד במצרים, והקדוש ברוך הוא גאל אותו. לפיכך אנחנו חייבים להודות וכולי, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו. ונאמר לפניו, הללוקה. מה זה הללוקה? זה הלל. הללוקה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. יש מצווה לומר הלל בליל הסדר, להודות, להלל ולקלס את הקדוש ברוך הוא שעשה לנו את הניסים הגדולים האלה שהוציאנו ממצרים. המילה הללוקה יכולה להיות מילה אחת, הללוקה, ויכולה להיות גם שתי מילים, הללו, קה. תעללו את השם מתברך ששמו קה. יש ארבע מילים בתנ"ך שיכולים להתפרש כמילה אחת וכשתי מילים. קודם כל, מה שאמרנו, הללוקה. בנוסף, הפסוק אומר, כיד על קייס, יא מלחמה להשם בעמלק. קייס, קה. השאלה עם קייס. קה זה שתי מילים או מילה אחת. וכן, השם ידידיה. האם זה ידיד קה? שתי מילים, או ידידיה, מילה אחת. וכן, ענני במרחב יא. האם במרחב יא, מרחב כזה, שתי מילים, או מילה אחת. מביאה הגמרא על זה שלוש דעות. דעה ראשונה, אמר רב חסדא, אמר בשם רבי יוחנן. המילים הללוקה וכס יא וידידיה, זה מילה אחת הן. לגבי מרחב יא, הוא לא התייחס, תכף נראה. רב אמר, כסיה ומרחביה אחת הן, ולעניין הללוקה וידידיה הוא גם לא התייחס, וגם על זה תכף נראה. רב אמר, מרחביה בלבד זה מילה אחת, אבל הללוקה, כסיה וידידיה זה שתי מילים. עכשיו הגמרא דנה בשתי הדעות הראשונות. קודם כל, היא באה אלו מרחביה, לפי רב חסדא בשם רבי יוחנן, מהי? האם זה מילה אחת או שתי מילים? הוא לא התייחס לזה. אומרת הגמרא באמת לא ברור. תיקו, השאלה תישאר לעמוד. עכשיו אנחנו מתמקדים בדעה האחרונה שנשארה לנו. זה דעתו של רב. שהוא התייחס רק לשתי מילים מתוך הארבע מילים. רק על קייס יא ומרחב יא הוא אמר שהם אחת. מה לגבי המילים האחרות על הללוקה וידידיה? אז קודם כל הגמרא שואלת, היא באה אליו ידידיה לרב מהי? האם זה מילה אחת או שתי מילים? אומרת הגמרא שתי מילים. תשמע, דאמר רב, ידידיה נחלק לשניים, לפיכך, ידיד, המילה הזאת היא מילה של חול, והמילה קה היא מילה קודש, היא שם של הקדוש ברוך הוא. עכשיו לגבי המילה הרביעית, היא באה אלו, המילה הללוקה, לפי דעתו של רב, מהי? אומרת הגמרא תשמע, דאמר רב, הוא מספר, חזינה תילי דרווי חביבה, ראיתי את התהילים של חביבי, דודי, דוד של רב היה רבי חייא, ראיתי את התהילים שלו. שם היה כתוב בהללו בחד גיסה, בצד אחד של הדף, וכה בחד גיסה, בצד השני של הדף, זאת אומרת ששתי מילים שונות, אז אם כן יוצא שבאמת זה שתי מילים שונות. אז יוצא אם כן שיש לנו כאן שלוש דעות. דעה ראשונה, רב חסדא בשם רבי יוחנן, על שלוש מילים, שזה מילה אחת בעצם, הללוקה, כסיה וידידיה, ו... לעומת זאת, המילה הרביעית של מרחב כאן, אנחנו לא יודעים... זה נשאר בספק, מה דעתו, אם זה מילה אחת או שתי מילים. אחרי זה יש לנו את הדעה השנייה של רב, שמצד אחד כסיה ומרחביה זה מילה אחת, אבל מצד שני הללוקה וידידיה זה שתי מילים. ומצד שלישי יש לנו את הדעה השלישית של רבא, שהוא אומר, הללוקה, כסיה וידידיה זה שתי מילים, ורק מרחביה זה מילה אחת. בסדר גמור. עכשיו, לפי דעתו של רב, המילה הללוקה זה הללוקה, זה שתי מילים. ופליגה דרבי יהושע בן לוי, כי במקור אחד אנחנו מוצאים בדבריו של רבי יהושע בן לוי, דאמר שהללוקה זה מילה אחת. מה המשמעות של המילה הזאת? דאמר רבי יהושע בן לוי, כשמוסיפים י"ק במילה הללו, זה הופך את זה ללשון רבים. הללו הוא, מהי הללוקה? הללו בהילולים הרבה. אומרת הגמרא, זה מקור אחד בדבריו של רבי יהושע בן לוי, אבל דע לך שיש מקור אחר בדבריו שנראה דווקא של אלוקה, זה שתי מילים, אפילו ברבי יהושע בן לוי עצמו. פה זה נראה שהוא סובר שזה מילה אחת, אבל הוא פליג עדידי עדידי, דבריו סותרים. דאמר רבי יהושע בן לוי, בסוף הוא כותב שהללוקה זה כולל שם ושבח. דיינו, זה הללו, זה שבח, ושם זה כה. זה שתי מילים, אז זה סותר את משהו שזה מילה אחת באמת. והגמרא מביאה פה עכשיו את האמרה של רבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהילים. המאמר הראשון, בניצוח למנצח. המאמר השני, בניגון, כמו בנגינות. המאמר השלישי, במשכיל, משכיל לדוד. במזמור, מזמור לדוד. בשיר, שיר המעלות. באשרי, אשרי יושבי ביתך. בתהילה, תהילה לדוד. בתפילה, תפילה למשה. בהודעה, הודו להשם, כי טוב. והעשירי, בהללוקה. ופה הוא מוסיף את המילים שאמרנו בהתחלה, שבזה אנחנו רואים שהוא סובר שהמילה הללוקה זה שתי מילים. גדול מכולם זה, זה המאמר של הללוקה, שכולל שם, כה, ושבח, הללו, בבת אחת. אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל. מה שכתוב בפרשת בשלח, שירה, שירת הים, אז ישיר משה. שיר שבתורה, משה וישראל אמרו בשעה שעלו מן הים. והלל זה שבתהילים, הללוקה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, מי אמרו? נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, כל זמן וזמן, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, חס ושלום, שנגלים מהצרה אומרים אותו על גאולתם. כמו למשל בחנוכה. תניה היה רבי מאיר אומר, כל תושבחות, האמורות בספר תהילים, כל הפרקים של ספר תהילים, כולם דוד המלך אמרם. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי מאיר, כל ספר תהילים אמר דוד המלך. גם כשכתוב תפילה למשה לכאורה, דוד המלך אמר את התפילה הזאת למשה. שנאמר, קלו תפילות דוד בן ישי. קלו זה כמו שתי מילים. אל תקרא קלו, אלא כל אלו תפילות דוד בן ישי הם. ואם כן הלל, שזה גם כן מזמורים בתהילים, נאמר על ידי דוד המלך. זה דעה אחת של רבי מאיר, שמי אמר את ההלל, מי תיקן את ההלל? כמו שאת כל פרקי התהילים תיקן דוד המלך, גם את ההלל תיקן דוד המלך. דעה שנייה, הלל זה מי אמרו, רבי יוסי אומר, אלעזר בני אומר, זה דעה שנייה, זה דעתו של אלעזר, בנו של רבי יוסי, משה וישראל אמרו בשעה שעלו מן הים, כתוב שם בצאת ישראל מצרים, הים רעב הינוס. וחלוקים עליו חבריו של אלעזר בנו של רבי יוסי, לומר כמו דבריו של רבי מאיר, שדוד המלך אמרו, ונראים אבל לפי דעתי אומר רבי יוסי, דבריו של בני רבי אלעזר, יותר מדבריהם, למה? כי הרי יש הלכה שצריך לומר בזמן ש... הם מקריבים קורבן פסח, לומר הלל. ובזמן שנוטלים ארבעת מינים, יש הלכה, לומר הלל. אז אם כן, אפשר ישראל שחטו את פסחיהם ונטלו ללוויהם עד זמן שדוד המלך ולא אמרו את השירה הזאת, הרי יש מצווה לומר את השיר, את ההלל, ביחד עם הקורבן פסח, ביחד עם הנטילת לולב. דבר אחר, סברה שכנראה שלא תקנו את ההלל בזמנו של דוד המלך, אלא כבר בזמנו של משה רבינו. כי הרי בזמן של דוד המלך כבר היו עובדים בעם ישראל שעבדו עבודה זרה. ועבדו את הפסל של מיכה. מה אפשר פסלו של מיכה עומד במקום שנקרא בכי? או פירוש אחר שבלשון הפוכה, כאילו הוא עומד בהפוך מבכי. עובדים את העבודה הזרה הזאת, וישראל אומרים תהלל ואומרים שם, כמוהם יהיו עושיהם כל אשר בוטח בהם. אז על כוכך שלא אמרו את זה בזמנו של דוד. תנו רבנן. כל שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהילים, האם הוא התכוון על עצמו, לשבח את השם על הניסים שהוא עשה לדוד המלך עצמו, או על כל הציבור? אז יש בזה שלוש דעות. דעה ראשונה, רבי אליעזר אומר, כנגד עצמו אמרן, התפלל על עצמו. רבי יהושע אומר, כנגד הציבור אמרן, התפלל על הציבור. חכמים אומרים תלוי, יש מהם כנגד ציבור ויש מהם כנגד עצמו, איך תדע? פשוט מאוד, אותם מאמורות בלשון יחיד, אמר אותם כנגד עצמו, אותם מאמורות בלשון רבים, אמר אותם כנגד ציבור. אם אתה רואה מזמור כמו למנצח מזמור לדוד, כתוב שם גם ניצוח וגם ניגון, למנצח בנגינות, סליחה, לא למנצח מזמור, אלא למנצח בנגינות. ניצוח וניגון, זה מזמור שנאמר לעתיד לבוא. אם זה מזמור שמתחיל משכיל, זה אומר שזה נאמר על ידי תורגמן, שדוד המלך אמר בלחש, והמתורגמן השמיע את זה בקול. עוד כלל תדע לך בספר תהילים. כתוב לפעמים לדוד מזמור, לפעמים כתוב מזמור לדוד. מה ההבדל? כשכתוב לדוד מזמור, מלמד שקודם שרתה עליו שכינה, ואחר כך אמר שירה. אבל אם כתוב קודם מזמור ואחר כך לדוד, מלמד שקודם אמר שירה, ועל ידי השירה הזאת, אחר כך שרתה עליו שכינה ללמדך, שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. עוד מקור שהנבואה באה על ידי שמחה של מצווה, שנאמר לגבי אלישה, שהוא כעס שם על יהורם, שעבד עבודה זרה, אז אחר כך כתוב, ואתה, אני רוצה להתנבא, אבל מכיוון שהוא כעס, הסתלקה ממנו שכינה, שמובא בדף סמכוו לאל. זאת אומרת, אתה קחו לי מנגן, שמישהו ינגן לי, ואז יהיה לי שמחה של מצווה. והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. רואים שבשביל לקבל נבואה, בזמן שיכולה להיות מציאות של נבואה, זה רק על ידי שמחה של מצווה. אבל היום שאין לנו נבואה בינתיים, אבל יש לנו דברים אחרים שטוב בשבילהם שמחה של מצווה. אמר ויהודה אמר רב, וכן לדבר הלכה. אדם רוצה לזכות, לפסוק הלכות ישרות ונכונות, שיפסוק את ההלכה מתוך שמחה של מצווה. אמר רב נחמן, אדם הולך לישון והוא רוצה שיהיו לו חלומות טובים. מה יעשה בשביל זה? ילך לישון מתוך שמחה. וכן לחלום טוב. מה אומרת? שבע ילין בא לפקד רע. דורשים סווה ילין. סווה ילין בא לפקד רע. דורשים מזה כל המסביע עצמו בדברי תורה, אין אומרים לו בשורות שאינם טובות בחלום. סווה מדברי תורה ילין, בא להיפקד על ידי חלום דבר רע. זאת אומרת, רואים שצריך שמחה, איך מגיעים לשמחה? ודאי, על ידי לימוד תורה זה דרך טובה מאוד להגיע לשמחה. דבר נוסף שאפשר להגיע על ידי שמחה, והגמרא פה לא אומרת את זה, זה מה שכתוב במסכת ברכות. אין עומדים להתפלל אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. אפשר להתפלל כמו שצריך. שואלת הגמרא, רגע, בשביל דבר הלכה צריך להיות בשמחה? היני? והאמר רב גידל אמר בשם רב, כל תלמיד חכם יושב לפני רבו בשמחה לכאורה, כן? אולי אפילו בלי לכאורה, אם אדם הולך ללמוד תורה ממש בשמחה ככה, ואין שפתותיו נוטפות מור, הוא לא מרגיש מרירות ואימה בזמן שהוא לומד תורה לפני רבו, אז שפתיו חלילה תכוונה. שנאמר, הפסוק אומר, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, דורשים את זה ככה. שושנים, אל תקרא שושנים, אלא ששונים, שינון ולימוד. השפתותיו שונים דברי תורה, באותו זמן מה צריך להיות? מור מלשון מרירות עובר. אל תקרא מור עובר, אלא מר עובר, מרירות. לומדים תורה מתוך אימה ויראה. אז איך אתה אומר בשמחה? מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, לא קשי, מה צריך להיות בשמחה? ברבא, הרב שרוצה לכוון לדבר ההלכה, ילמד מתוך שמחה. מה שכתוב שצריך שיהיה לו מרירות ואימה, בתלמידה, התלמיד. ובית אימה, תירוץ שני, ברבא, גם השמחה וגם המרירות, זה הרב. ולא קשה, זה לא סותר. מקמי דפתח, לפני שהוא מתחיל את השיעור, שיהיה בשמחה. מתי מרירות? אחרי שהוא כבר התחיל את השיעור, לבטר דפתח. כי דרבא, לפני שהתחיל את השיעור, מקמי דפתח לו לרבנן, אמר מילתא דבדיחותא, הוא אמר. איזשהו דבר בדיחות הדת. ובדחו רבנן, שמחו, ולבסוף יטיב באימתא, ישב באימה ופתח בשמעתא, בהדרת כבוד לדברי התורה, שכתוב, צריכים ללמוד את התורה באימה, ביראה, ברטט ובזיע. מעניין. שרבא למד את השיעור, הוא התחיל בשמחה, הוא התחיל בדבר שפותח את הלב, והוא זכה שהשיעורים שלו היו מאוד מאוד סוחפים. כמו שהגמרא במסכת במציאה, דף פיבה ואומרת, שהיו לו 12,000 תלמידים שישבו ולמדו אצלו בשיעור. אפשר להגיד את זה אולי בדרך צחות, או בדרך אמת, שזה הסוד הגדול. אם האדם רוצה שאנשים ישמעו לדברים שלו, שיפתח במילתא דבדיחותא, או באיזשהו דבר של שמחה שמקרב את הדברים אל הלבבות. תנו רבנן ברייתא. הלל, שאנחנו אומרים, הלל זה מי אמרו? מסביר הרשב"א, מי תיקן את הלל? מביאה הגמרא, כבר הבאנו שתי דעות עד עכשיו, מה שרבי מאיר אומר שדוד המלך תיקן, מה שאלעזר בנו של רבי יוסי אומר שמשה רבנו תיקן, מביאה הגמרא, הנה, רבי אליעזר אומר, משה וישראל אמרוהו, בשעה שעמדו על הים פחדו שפרעה ירדוף אחריהם, הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, תציל אותנו למען כבוד שמך. משיבה רוח הקודש ואמרה להם, למעני, למעני אעשה באמת. זה דעה ראשונה, שאמרו את זה במצרים, זמן קריאת ים סוף. דעה שנייה, רבי יהודה אומר, יהושע וישראל אמרו מתי שהם כבשו את ארץ ישראל, שעה שעמדו עליהם מלכי כנען, הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. שבעה רוח הקודש באמת אמרה, למעני, למעני אעשה. דעה שלישית, רבי אלעזר המודעי אומר, דבורה וברק בן אבינועם אמרו בשעה שעמד עליהם סיסרה למלחמה. הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, כי אם לשמך תן כבוד. ורוח הקודש משיבה ואומרת להם, בסדר, באמת אתם ככה אני אעשה, למעני ולמעני אעשה. דעה רביעית, רבי אלעזר בן עזריה אומר, חזקיה המלך וסיעתו אמרו, בשעה שעמד עליהם סנחריב. הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. ומשיבה רוח הקודש ואומרת, כן, למעני, למעני אעשה. רבי עקיבא אומר, דעה חמישית, חנניה, מישאל ועזריה אמרו בזמן גלות בבל, אמרו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע, רצה להשליך אותם בכבשן האש, כי הם לא רצו להשתחוות שם על הצלם. הם אמרו, לא לנו, לא לנו השם, לא לנו, כי אם לשמך תן כבוד. שברח הקודש ואומרת, למעני, למעני אעשה. ביוסי הגלילי אומר, מרדכי ואסתר אמרו בשעה שעמד עליהם המן הרשע, הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, כי אם לשמך תן כבוד. שברך הקודש ואומרת להם, למעני, למעני אעשה. אגב, אז למה בפורים באמת לא אומרים הלל? הגמרא שואלת את השאלה הזאת, הגמרא אומרת שהקריאת המגילה זה ההלל. חכמים אומרים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו. על כל פרק ופרק, על כל זמן וזמן, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, וכשנגלים אומרים אותו על גאולתם. שמעתי מהגאון הרב אליהו אורנשטיין שליטה, שמפה לכאורה נראה שמה שכתוב על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם אומרים את ההלל, אז הפירוש מה שכל אחד מבין, שכשנגאלים אומרים את ההלל, אבל מזה שכתוב שכל אותם שתקנו את ההלל לפי כל אחד מהדעות, אמר לא לנו, השם לא לנו, בזמן שהוא היה בזמן של הצרה, ואז רוח הקודש משיבה באמת למעני, למעני אעשה, רואים שהם אמרו את ההלל והם אמרו לא לנו. אז אם כן אפשר לפרש, על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם יאמרו את ההלל בזמן הצרה, ואז כשנגאלים אומרים אותו על גאולתם גם בזמן הגאולה. בספר תהילים יש הרבה פעמים מזמורים שבסוף המזמור, המזמור מסתיים על אלוקה, והמזמור הבא פותח במילה על אלוקה. אז זה ברור לנו שעל אלוקה של סוף המזמור הקודם שייך למזמור הקודם, ועל אלוקה של תחילת המזמור הבא שייך למזמור הבא. ישנם מזמורים שבין מזמור אחד למזמור השני יש רק פעם אחת על אלוקה. עכשיו, השאלה היא איפה משבצים את המילה הללוקה. אז לנו בתהילים ובסידורים כבר הוא משובץ במקום הנכון. אבל בזמן האמוראים זה לא היה ברור. אז זה היה, לא היה ברור איפה מסתיים מזמור אחד ואיפה מתחיל המזמור הבא. והגמרא מביאה שכשיש שני מזמורים שביניהם יש את המילה הללוקה, אז יש שתי דעות האם הללוקה שייך לסוף המזמור הקודם, או שהמילה הללוקה זה ההתחלה כבר של המזמור הבא. אמר רב חיסדא, כשיש מילה הללוקה בין שני מזמורים, משבצים אותו בסוף פרקה, בסוף הפרק הראשון. רבא בר אבונה אמר, לא, אתה משבץ אותו בתחילת הפרק הבא, הללוקה הרי יש פרקה הבא. אמר רב חיסדא, דע לך שיש דעה שמסתפקת. חזינה להולתי לידבר רב חנינה בר רב, ראיתי את התהילים של רב חנין בר רב, דכתיב בו הללוקה באמצע פרקה. זאת אומרת, יש את סוף המזמור הראשון, תחילת המזמור השני, באמצע יש רווח, באמצע הרווח הזה לא סמוך, לא לכאן ולא לשם, יש את המילה הללוקה. אני למד מזה, אלמה מספקלי, הוא באמת מסתפק במחלוקת הזאת. האם המילה הללוקה משבצים אותה בסוף הפרק הקודם, או בתחילת הפרק הבא? עכשיו, זה ברור, אמר רב חנין בר רבה, הכל מודים, בתהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, המזמור הזה ברור לכולם, שמה שכתוב על הללוקה, זה תחילת הפרק הבא. ניתן את המפה, איך בנוי המזמור הזה. אנחנו כל יום בפסוקי דזמרה, אומרים, פותחים פסוקי דזמרה, אשרי יושבי ביתך, עוד יללוך הסלע, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, אלה הם שני פסוקים שהם לא שייכים להמשך המזמור, הם פסוקים ממזמורים אחרים. המזמור מתחיל, מי שיסתכל בספר תהילים, בסוף ספר תהילים, מתחיל מזמור חדש. תהילה לדוד הרוממך, אלוקי המלך. אז הרוממך זה מתחיל במילה א', אחרי זה בכל יום עבורכך, זה בכל מתחיל בבית, וכולי ג' ד', ככה עד הסוף, שומר השם את כל אוהביו, זה שין, תהילת השם ידבר פי, זה תף, ותהילת השם ידבר פי, וברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. גם בסוף אשרי יושבי ביתך, הפסוק האחרון הוא לא שייך למזמור הזה. מה שכתוב, ואנחנו נברך כאן, מעתה ועד עולם הללוקה, זה שייך בכלל להלל, מה שאנחנו אומרים, לא המתים יעללוקה ולא יהיו כל ירדי דומה, ואנחנו נברך כאן, מעתה ועד עולם הללוקה. זאת אומרת, המזמור הזה של אשרי יושבי ביתך, הוסיפו לו גם בהתחלה וגם בסוף. שני פסוקים בהתחלה, אשרי יושבי ביתך, אשרי העם שככה לא, ובסוף, ואנחנו נברך כאן, מעתה ועד עולם הללוקה. אבל המזמור, כשהוא לעצמו, מתחיל תהילה לדוד, ומסיים תהילת השם מדבר פי. יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, לעולם ועד. זהו, המילה ועד היא המילה האחרונה שלו. עכשיו, מיד אחר כך כתוב, הללוקה, הללי נפשי את השם. אומר על זה רב חנין בר רבה, מה שכתוב הללוקה, הללי נפשי את השם, ודאי שהללוקה דבטרי ריש פירקה זה שייך לפרק הבא. זה מקרה אחד שאין עליו ויכוח. מקרה נוסף, אנחנו עוברים מהפסוקי דזמרה, הולכים אחורה למזמורים שקשורים להלל. שזה בפרק קוף י' א', יש מזמור, הללוקה עודי השם בכל איביו, אחרי זה קוף י' ב', הללוקה אשרי איש, אחרי זה קוף י' ג' מתחיל להלל, הללוקה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. עכשיו, על המזמורים האלה, הוא אומר ככה, המזמור השני הזה של הללוקה, אשרי איש ירא את השם, מסתיים, רשע יראה וכעס, זה ריש, רשע. אחרי זה שין, שיניו יחרוק ונמס, זה גם מסודר לפי א' ב'. אחרי זה תף, תאוות רשעים תובד. ומיד אחר כך המזמור הבא, מתחיל הלל, הללוקה, הללו עבדי השם. אז הללוקה, זה דבטרי, ודאי שזה ריש פירקה, זה תחילת הפרק של ההלל, הללו עבדי השם. וכן, יש מזמור, אנחנו הולכים עוד פעם קדימה, אחרי ההלל, שם לקראת סוף ספר תהילים. יש שמה, המזמור האחרון שב-15 שיר המעלות, זה שיר המעלות, הנה ברכו את השם כל עבדי השם העומדים בבית השם בלילות, ואז פסוק הבא, שאו ידיכם קודש וברכו את השם, פסוק הבא, בתהילים שלנו זה מסיים את הפרק, יברכך השם מציון עושה שמיים וארץ, ואז מתחיל מזמור קוף למד ה', הללוקה, הללו את שם השם, הללו עבדי השם, אחרי זה שעומדים בבית השם בחצרות בית אלוקנו, בתהילים, בזמנם של האמוראים, מן הסתם, זה היה המשך של המזמור האחרון, של שיר המעלות. לא היה מסתיים מברכך, השם מציון עושה שמיים וארץ, אלא היו ממשיכים, הללוקה, הללו את שם השם, הללו עבדי השם, שעומדים בבית השם בחצרות בית אלוקנו. עכשיו, מיד אחר כך כתוב, הללוקה, כי טוב השם, זמרו לשמו כי נעים. עכשיו, פה היה אמור להתחיל מזמור חדש, אבל יש כאן את המילה הללוקה. השאלה היא, האם המילה הללוקה פה שייך לסוף השיר המעלות, מה שכתוב, שעומדים בבית השם בחצרות בית אלוקנו הללוקה, ואז המזמור הבא יתחיל, כי טוב השם זמרו לשמו, או שהללוקה פה מתחיל את המזמור הבא, כי טוב השם זמרו לשמו כי נעים. אז על זה הוא אומר, דבטרי, הללוקה הזה, ריש פירקקאי, זה תחילת הפרק, זאת אומרת, בזמן האמוראים, המזמור, שיר המעלות הנה ברכו את השם, היה מסתיים, אחרי המזמור השני בפרק של צנו, זה הפרק הבא, שעומדים בבית השם בחצרות פת אלוקנו, זה היה הסיום של פרק אחד, ואז היה מתחיל על אלוקה. על אלוקה כי טוב השם, זה אמור לשמו כי נעים. וזה גם כן ברור, שאין בזה ויכוח. על אלוקה הזה שייך לתחילת הפרק. בין האמוראים, חכמי התלמוד, היו שהיו מצוינים בבקיאות שלהם במקרא, בפסוקי התורה, קראו להם קראי. אותם, הם היו מוסיפים אף את המזמורים האלו, שנאמרים כמה מזמורים לפני הלל שבספר התהילים. הרי הלל מתחיל במזמור קופיות ג', אז יש, הנידון כאן זה על המזמורים קופיות, קופיות א', קופיות ב'. אז מזמור קופיות מסתיים במילים האלה. מנחל בדרך ישתה, על כן ירים ראש. ואז מתחיל מזמור קופיות א', על אלוקה הודה השם בכל ליבב, בסוד ישרים וידע. על אלוקה שכתוב כאן, הוא בוודאי תחילת המזמור של על אלוקה הודה השם בכל ליבב. על אלוקה דבטרי ריש פירקה. וכן, סוף המזמור הזה של על אלוקה הודה השם מסתיים במילים ראשית חוכמה עירת השם, זה ריש, אגב זה לפי א' ב', על אלוקה הודה השם בכל ליבב, בסוד ישרים וידע, גדולים מעשה השם ג', ואז זה מסתיים בריש ראשית חוכמה עירת השם, שין שכל טוב לכל עושיהם, תף תהילתו עומדת לעד. אחרי זה מתחיל המזמור קופיות ב', על אלוקה אשרי איש ירא את השם. אז על אלוקה הזה, דבטרי ריש פירקה, זה מתחיל את הפרק הבא, אשרי איש ירא את השם. טוב. אבל בשאר המקומות, שכתוב על אלוקה בין מזמור אחד לבין מזמור אחר, יש ויכוח. לפי רב חיסדא, זה שייך לסוף הפרק הקודם, ולפי רבא ברב הונא, זה שייך לתחילת הפרק הבא. אולי נימה, כתנאי, יש מחלוקת בין תנאים בוויכוח הזה. כי במשנה שלנו, המשנה אומרת שאומרים הלל בזמן ההגדה של פסח, אומרים את החלק הראשון של ההלל. אז כמה מזמורים אומרים? בית שמאי אומרים רק את המזמור הראשון. המזמור הראשון מתחיל, הללוקה, הללו עבדי השם, ומסתיים מה? אם הבנים שמחה, הללוקה. ואז מתחיל בצאת ישראל ממצרים. ולגבי הללוקה הזה, יש ויכוח. האם, כמו שאנחנו אומרים, הוא שייך לסוף המזמור הראשון, הם הבנים שמחה על אלוקה, או שהוא שייך למזמור הבא, בצאת ישראל ממצרים, אמור להתחיל על אלוקה, בצאת ישראל ממצרים. נראה לנו קצת מוזר, כי אנחנו לא רגילים לזה, אבל יש דעה של רבה ברבונה, שצריך להגיד תחילת מזמור הבא. זאת אומרת, צריך להגיד על אלוקה, בצאת ישראל ממצרים. עכשיו, כאן כתוב, עד איכן הוא אומר, בית שמאי אומרים, עד הם הבנים שמחה. הוא לא מוסיף על אלוקה. מה נראה מפה? שלפי התנה של המשנה, על אלוקה שייך לבצאת ישראל ממצרים כבר. בית הלל אומרים את חלמיש למענו מים, זה לא שייך פה לוויכוח שלנו. הוא אומר שגם את המזמור השני צריך להוסיף, של בצאת ישראל. ובברייתא מביאים את דעת בית שמאי, תניא אידך, עד איכן הוא אומר בית שמאי אומרים, עד בצאת ישראל ממצרים. הוא לא אומר עד הם הבנים שמחה. אז סתם, מה רואים מפה? שאיפה מסתיים המזמור הראשון? לפני המילה בצאת. במילה הללוקה זה סיום של המזמור הראשון. המזמור הראשון מסתיים. הם הבנים שמחה, הללוקה. עד כאן צריך להגיד, עד בצאת ישראל ממצרים. כי הללוקה שייך למזמור הקודם, ככה נראה מדברי הברייתא. לעומת זאת המשנה שאומרת עד הם הבנים שמחה, זהו. מה עם הללוקה? לא. הללוקה כבר שייך לבצאת ישראל ממצרים. לעומת זאת בית הלל אומרים, גם את המזמור השני, עד לא לנו, השם לא לנו. מהי? לאו באקה מפלגי, וכלו בזה המשנה והברייתא נחלקו כמו שביארנו. למען דאמר עד הם הבנים שמחה. המשנה שלא מוסיפה את המילה הללוקה בהם הבנים שמחה, כי סבר הללוקה ריש פירקה שבצאת ישראל, כמו דעתו של רבא בר אבונה. לעומת זאת מאן דאמר, דברי הברייתא שכתוב עד בצאת ישראל, סבר שעד איפה אומרים? עד בצאת ישראל. זאת אומרת, אומרים הם הבנים שמחה, הללוקה. זאת אומרת שהללוקה זה סוף פירקה, סוף המזמור הקודם, כמו דעתו של רב חיסדא. זה לכאורה, רואים בוודאות שבזה הם נחלקו. דוחה הגמרא לא. גם רב חיסדא וגם רבא בר אבונה, כל אחד מהם יכול לתרץ גם את המשנה וגם את הברייתא. ונתחיל עם רב חיסדא. רב חיסדא מתרץ את העמי. לכולי עלמא, סוברים כמו שאני אמרתי, שהללוקה זה סוף פרק, סוף הפרק הקודם, הם הבנים שמחה, הללוקה. מאן דאמר עד בצאת ישראל, אתה מבין, שפיר. נכון? כי עד בצאת ישראל זה כבר מזמור הבא, את זה כבר לא אומרים. והמשנה, מאן דאמר עד הם הבנים שמחה, למה הוא לא אומר עד הם הבנים שמחה, שגיד, עד בצאת ישראל? התשובה היא, כי הוא סבר עד ועד בכלל. כשאתה כותב עד בצאת ישראל, זה כולל בצאת ישראל. לכן הוא לא יכול להגיד עד בצאת ישראל. אז הוא אומר, עד הם הבנים שמחה, שואת הגמרא בסדר, ונעימה עד הללוקה. שזה סוף הפרק, וזה אז כולל. תרץ את הגמרא, וכי תימה, זה לא ידין אי הללוקה. אני לא יודע איזה הללוקה. לכן הוא צריך להגיד הם הבנים שמחה. שואת הגמרא, אז שיגיד הם הבנים שמחה, הללוקה. ונעימה עד הללוקה של הם הבנים שמחה. מה אתה גמר באמת קשיה? למה הוא לא מוסיף את המילה הללוקה? רבא בר אבונה, גם הוא מתרץ את העמי, את שתי ה... את המשנה ואת הברייתא. דכולי עלמא, הללוקה ריש פירקה. שהללוקה זה תחילת בצאת ישראל. הללוקה בצאת ישראל ממצרים. אנחנו לא רגילים לזה, זה נראה לנו מוזר. והם הבנים שמחה, זה סיום של המזמור הקודם. בלי הללוקה. אז אם כן המשנה, מאן דאמר עליהם הבנים שמחה, שפיר, זה מתורץ מצוין. הוא מסיים, הם הבנים שמחה. רק את המזמור הראשון, המזמור הבא, שלפי דעתו זה הללוקה בצאת ישראל ממצרים, זה כבר לא אומרים. מאן דאמר, הברייתא שאומרת שאומרים עד בצאת ישראל ממצרים. למה הוא לא אומר עד הם הבנים שמחה? סבר עד ולא עד בכלל. כשאני אומר עד, זה לא כולל עד, עד איפה שאמרתי. אז אם הוא יגיד עד הם הבנים שמחה, אז הם הבנים שמחה כבר לא יאמרו. לכן הוא אומר, עד בצאת ישראל מצרים. שואלת הגמרא, אבל לפי דעתו, אתה אומר שבצאת ישראל מצרים לא מתחיל עם המילה בצאת, זה מתחיל עם המילה הללוקה. אז ונעימה, עד הללוקה, ואז אני אדע להגיד עד הללוקה, ואת הללוקה לא לומר, רק לומר, עד הם הבנים, שמחה. וכי תימה, אם תאמר, הללוקה יש הרבה, ולא ידין הנה הללוקה, לא יודע איזה. אז אם כן, בשביל לפתור את הפעיה הזאת, נעימה עד הללוקה שבצאת ישראל. תגיד, עד הללוקה בצאת ישראל. אומרת הגמרא באמת קשה, זה באמת קשה. כשמסיימים להגיד את ההגדה, את ההלל, חותם בברכה. איזה ברכה? גאולה. אשר גאלנו וגאלת אבותינו ממצרים. אמר רבא, יש שני סוגי חתימות של גאולה. יש גאל ישראל, לשון עבר, יש גואל ישראל, לשון עתיד. גאל ישראל זה שבח, שהשם גאל. גואל ישראל זה בקשה, שהשם יגאל בעתיד, הוא יהיה גואל של ישראל. אז בברכות של קריאת שמה, הברכה שאחרי קריאת שמה, בבוקר זה אמת ויציב, מסיימים ברוך אתה השם, גאל ישראל. וכן, אחרי קריאת שמה בערב, אמת ואמונה, גם מסיימים, ברוך אתה השם, גאל ישראל. וכן, בהלל שאומרים בליל הסדר, ברוך אתה השם, לפי דעתו של רבא, גאל ישראל, לשון עבר. בכל אופן, גם לפי דעתנו, גאלנו וגאלת אבותינו, לשון עבר. אבל בחתימה של הברכה של גואל ישראל, בתפילת העמידה, תפילת 18, דצלוטה, מברך, ברוך אתה השם, גואל ישראל. מה ההבדל? כי פה, בוא לבקש על העתיד. מה הייתה? מה? דרך מינינו. אני מבקש שהשם יגאל בעתיד. לעומת זאת, מה שמברכים גאל ישראל, זה הודעה על העבר. דומה לזה, אמר רבי זרע. כשאנחנו רוצים לדבר על זה שהשם מקדש את עם ישראל במצוותיהם. גם פה. אני יכול לברך קידשנו במצוותיו, שזה שבח. ואני יכול לברך קדשנו במצוותיך, שזה בקשה. אז תלוי. בברכה דקידושה של קידוש, שזה שבח, הודעה, הוא אומר לשון עבר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אבל כשבאים לבקש דצלוטה בתפילה, הוא אומר קדשנו במצוותיך. מה הייתה? מה הסיבה? דרך מינינו, בגלל שזה לשון רחמים על העתיד. אם כבר מדברים על קידוש, אמר רבך בר יעקב, צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום. כשאומרים קידוש, גם על הכוס, אומרים זכר ליציאת מצרים, ברשב"ם כותב גם בתפילה, שמברכים את הברכה של מקדש השבת, צריך להוסיף שם זכר יציאת מצרים, אנחנו, בנוסחות שלנו זה לא כתוב, אבל הוא בנוסח שלו זה היה. בין בשבת ובין בימים טובים. מאיפה לומדים שצריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש? לומדים גזרה שווה. כתוב לעניין יציאת מצרים, כתיב אחר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, לשון זכירה. גם לעניין שבת כתוב לשון זכירה. כתיב אתם זכור את יום השבת לקדשו. אם כן לומדים שצריך לזכור יציאת מצרים בקידוש של שבת. ולומדים גם כן משבת לפסח, שצריך בקידוש של, בפסח עושים קידוש, ומפסח לומדים גם לשאר החגים, שהם דומים לפסח, שגם בהם אומרים קידוש ומזכירים את יציאת מצרים. אמר רבא בר שילה, יש שתי ברכות על דוד המלך. ברכה אחת של בקשה, ברכה אחת של שבח. דצלוטה, שמתפעלים שהקדוש ברוך הוא יצמיח את קרנו של דוד המלך, יביא את מלך המשיח, חותמים לשון עתיד, מצמיח קרן ישועה. הברכות של ההפטרה, סמכנו השם אלוקנו בדוד עבדך וכולי, חותמים, בדאפטרתא, חותמים מגן דוד, לשון שבח. מאיפה מגיעה החתימה של מגן דוד, שזה חתימה כמו אברהם אבינו, מגן אברהם, יש פה את מגן דוד. פסוק אומר בשמואל, הנביא אומר לדוד המלך, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים, כמו אברהם, יצחק ויעקב. תנא רב יוסף, זהו שאומרים מגן דוד. ואיפה בשם הגדולים, איפה אצל הגדולים המקור לזה שאומרים מגן אברהם וכו', אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? אמר בשמו בן לקיש, זה לומדים בפרשת לך לך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו לפני שהוא אומר לו ללכת מארצו, מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, הוא אומר לו, ויסחה לגוי גדול. אמר רבי שמעון בן לקיש, זהו שאומרים בברכה הראשונה ב-18, אלוקי אברהם, ואברכך, זהו שאומרים אלוקי יצחק, ואגדלה שמך, זהו שאומרים אלוקי יעקב. עכשיו חותמים את הברכה, יכול, יהיו חותמים בכולם, מגן אברהם, יצחק ויעקב. לא. תלמוד לומר, והיה אתה ברכה. בך חותמים ואין חותמים בכולם. מספר רבא, אמר רבא אשכחתינא לסווה דפומבדיתא. סווה דפומבדיתא, מצאתי שהם היו אומרים, דיאטווה וכאמרי. מה שאנחנו אומרים. מה החתימה של הברכה של השבת? בין בצלוטה ובין בקידושה, בין בתפילה ובין בקידוש על היין, חותמים מקדש השבת. ביום התאווה, גם כן, אין הבדל בין התפילה לבין הקידוש. בין בצלוטה ובין בקידושה, מקדש ישראל והזמנים. זה עשו סווה דפומבדיתא. עכשיו רבא, כשהוא שמע שהוא מצא איך שהם ככה עושים, הוא רצה לחלוק. אמינא לו ענה, תפילה, לא צריך לדבר על שבת ועל הזמנים. תפילה, כולם מתפללים ביחד, תפלל בקדש ישראל. זהו. לא משנה אם זה שבת או יום טוב. דצלוטה, בין בשבת ובין ביום התאווה, מקדש ישראל. לגבי קידוש, באמת אני מסכים איתכם. בקידוש עד השבת, מקדש השבת, ביום התאווה, ביום טוב, מקדש ישראל והזמנים. זאת אומרת, הוא חלק עליהם לעניין תפילה. ואז, כשהוא בא לחלוק עליהם, הוא חלק עליהם בדרך כבוד. קודם כל אמר, ענה אמינא תמא דידי ותמא דידכו. אני רוצה להגיד גם את הטעם שלי וגם את הטעם של מבין מה הטעם שלכם. קודם כל אני אתחיל בטעם שלכם. תמא דידכו, למה בשבת, מקדש השבת, ביום טוב, מקדש ישראל? למה לא אומרים מקדש ישראל גם בשבת? כי מקדש ישראל מראה על הקדושה המיוחדת שיש לעם ישראל. בשבת לא כל כך רואים את זה. כי אין לעם ישראל שום השפעה באיזה יום יהיה שבת. מבריאת העולם עד היום, שבת יום שביעי בשבוע. שבת קביעה וקיימה. אז בין בצלוטה, בין בקידוש, המקדש השבת, הוא זה שמקדש את השבת מהבריאת העולם. אבל יום התאווה, באיזה יום יהיה החג? תלוי מאוד בעם ישראל. ישראל הוא דקאב עלי. הם קובעים מתי הוא יחול. איך? מה, הם יכולים להחליט שפסח יהיה, אני יודע, באמצע חודש חשבן? ודאי שלא. אלא, על ידי זה, דקמאברי ירחי. הם אומרים על חודש, שהחודש הזה יהיה חודש של 30 יום, החודש הזה יהיה חודש של 29 יום, ויש להם כוח בזה. כמו שמובע במסכת ראש השנה, אפילו מזידים יכולים להחליט, אנחנו לא רוצים לקבל את העדים. הרי בזמנם היו מחליטים מתי יהיה ראש חודש, לפי עדים שראו את הלבנה שמתחדשת, לבנה חדשה בתחילת החודש, מולד הלבנה, כי בסוף החודש היא נעלמת, ואז תחילת החודש הבא היא מולד הלבנה מחדש. יש עדים שראו מולד הלבנה, באים מספרים לבית הדין, בית הדין חוקרים, בודקים, דורשים, ואז הם מקדשים את החודש על פיהם, אומרים, הנה היום זה ראש חודש, מקודש, מקודש. יכולים הבית דין אפילו במזיד להחליט, אנחנו לא רוצים לקבל את העדים. תבואו מחר. הם מעברים את החודשים. והם קווי לשנה, הם גם קובעים את השנים. האם יהיה שנה של 12 חודשים, או שיש שנה של 13 חודשים, אדר א', אדר ב'. אז הם החליטים, אם הם החליטו שלמשל חודש אדר יהיה של 29 יום, אז זאת אומרת שפסח יוצא יותר מוקדם, כי חודש ניסן מתחיל יום קודם, ואם הם מחליטים שחודש אדר יהיה 30 יום, אז פסח הוא יום יותר מאוחר. הם מחליטים מתי יהיה חג הפסח. אם הם דוחים בכלל חודש שלם, שיש אדר ב', הם דוחים את פסח בחודש שלם. אז אתה רואה פה מה זה מקדש ישראל והזמנים? קדושת ישראל. זה הסיבה. עכשיו אני מסכים איתכם, אומר רבה לעשו ודיפום בדיטה. שגם לדעתי בקידוש ככה צריך לומר. אבל תמה דידי, למה לפי דעתי בתפילה צריך תמיד לומר מקדש ישראל? כי צלוטה, התפילה ברבים איתה, מתפעלים בציבור הרי. זה תפילה, עיקר התפילה. אז חותמים מקדש ישראל בגלל כבוד הציבור. אבל קידוש, דבי יחידית, אז זה כל אחד עושה לעצמו, או לבני ביתו. אז בשבת מקדש שבת, וביום טוב מקדש ישראל והזמנים. ככה רב היה סבור לומר, הגמרא תגיד בהמשך שהוא חזר בו והסכים עם דעתם, כמו שאנחנו באמת נוהגים, שגם בתפילה, בבית הכנסת, אנחנו חותמים בשבת מקדש השבת, וביום טוב מקדש ישראל והזמנים. הגמרא דוחה את זה, את הביור של רב, אבל לא היא. צלוטה, ביחיד מילייתא, ואם יחיד, אין דבר כזה תפילה שאדם מתפלל ביחיד, מה, ואז הוא מה הוא יגיד? מקדש השבת? בקידושה, קידוש. מה, לא יכול להיות קידוש שעושים בציבור? ברבים מילטה? מה, ואם זה בית הכנסת שעושים קידוש? או שיש שבת, סעודת חתן? אז עושים את זה בציבור. מה תגיד, מקדש ישראל? אז אם כן, זה לא קשור אם זה בציבור או ביחיד. אלא שבת מקדש השבת, ויום טוב מקדש ישראל והזמנים. ברב הסבר, תראה, נכון שיכולים להיות מקרים שונים, אבל זיל בתר עיקר, אני סבור עכשיו לומר, שולחים אחרי עיקר הברכה ועיקר התפילה. זאת אומרת, התפילה עיקרה בציבור, והקידוש עיקרו ביחיד. עיקר התקנה שתפילה יתפעלו בציבור, וקידוש כל אחד יעשה בבית שלו. אז לכן, את התפילה נעשה בברכה של שבת, נחתום מקדש ישראל. אבל מספר את הגמרא, מעשה שהיה עם רבה בעצמו. אולה ברב פעם ירד לפני התיבה, נחית, כמי דרבה. והוא התפלל, אמר כמו סבא דפומבדיטה. שבת מקדש השבת, ביום טוב מקדש ישראל והזמנים, הוא לא חתם מקדש ישראל בלבד. ולא אמר לי ולא מידי, רבה לא אמר לו מילה. מה אנחנו למדים מפה? על מה אדר בי רבה. רואים פה שהוא חזר בו, כי רבה אם הוא לא היה חוזר בו, במקום שלו מישהו יגיד אחרת מהדעה שלו, הוא היה מתקן את אותו בן אדם. היה תקן אפילו את אולה. זה שהוא לא תיקן אותו, סימן שהוא חזר בו והוא הסכים עם סבא דפומבדיטה, כמו שגם אנחנו נוהגים לעשות היום. מקדש השבת, בשבת, לא משנה אם זה תפילה או קידוש, מקדש ישראל והזמנים ביום טוב, בין בשבת, בין בתפילה ובין בקידוש. מביא הגמרא עוד כמה שככה באמת נהגו כמו שאנחנו נוהגים. רב נתן אבוה דרבונה, ברי דרבנתן, פעם ירד לפני התיבה, נחת, קמי דרב פאפה, בבית מדרשו של רב פאפה לפניו, אמר כמו סבא דפומבדיטה, ושבחי רב פאפה, הוא שיבח אותו, כך באמת צריך לעשות. אמר רבין, אני רוצה לספר לכם גם כן, ענאי אקלה לסורה, אני פעם הגעתי לסורה, קמי דמרימר, התפללתי בבית מדרשו של מרימר לפניו, ונחית קמי שלוחה לציבור, ירד לפני התיבה שליח הציבור, ואמר כסא ודפומבדיטה, אבו משת כן לכולה אלמה. הוא אמר כמו סא ודפומבדיטה, כולם רצו לתקן אותו. השתיק אותה מרימר, אמר לו, שבקו, תתנו לו להגיד כמו סא ודפומבדיטה. הלכתה כסווה דפומבדיתה. ואז, כשהם שמעו שככה סובר מריימר, לא אהבו משעת כולי, לא השתיקו אותו יותר, אלא באמת ככה הלכה. בשבת מקדש השבת גם בתפילה וגם בקידוש, ביום טוב מקדש ישראל והזמנים גם בתפילה וגם בקידוש, ועד כאן דף קוף יוד זין.